Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
שלום, אני שלומי אלדר, ובפרק הפודקאסט אני שמח לארח את האלוף במילואים מתן וילנאי. מתן וילנאי היה האלוף, אלוף פיקוד הדרום, שהוציא את צהל מרצועת עזה אחרי הסכמי אוסלו, סגן רמטכ"ל, שר, ואני חושב שיהיה לנו הרבה על מה לדבר. מיד מתחילים.
הפודקאסט של שלומי אלדר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום מתן.
צהריים טובים, שלומי.
מה שלומך?
לא טוב.
לא טוב.
לא טוב.
אני רוצה להשמיע לך משהו מהעבר.
אתה מתקיל אותי ישר מההתחלה.
אני אמרתי לך שיש לי כמה הפתעות בשבילך.
טוב.
בוא תשמע משהו.
האלוף מתן וילנאי כבר 4 שנים בתפקיד אלוף פיקוד הדרום. אף שתמיד התריע שעזה היא כן צרעות ששומר נפשו ירחק ממנה, אין קצינים רבים בצהל שעברו כל כך הרבה ימי אינתיפאדה הסוערת, כפי שידע בתקופת פיקודו. השבוע עם חיסולו של עימד אקל, רשם האלוף מתן וילנאי הישג שיש בו משום סגירת חשבון ארוך עם רב מחבלים שחיפש במשך שנתיים.
הפעולה הייתה פעולה עזתית אופיינית. הרבה דברים קורים שאתה לא יודע שהם הולכים לקרות, וגם ההפך כמובן. והפעולה הייתה כזו, שירינו, ידענו במי אנחנו יורים. זה כבר ידענו. אבל ביטחון שוטף, פעילות רגילה כאן.
ביטחון שהסתמך גם על מודיעין טוב.
הכל פה נשען על מודיעין. חלק מודיעין יותר נקודתי, חלק מודיעין יותר כללי. חלק ממה שאתה מבין באותו רגע בשטח, זה לא פחות חשוב, וכל הגורמים האלה ביחד.
והתוצאה שאתמול התחדשה אינתיפאדה.
כן, אני רואה כאן אינתיפאדה המונית. אני ממש לא יכול לצאת לרדת מהגג הזה, רק מסוק יכול לצאת מכאן. אתם החלטתם שהתחדשה אינתיפאדה, אז מי אני אשגיד לכם שהיא לא התחדשה?
אתמול,
הייתה התפרצות. אתמול, בואו נעשה בזה סדר, הייתה התפרצות של מאות זועמים, חלקם ספונטני, חלקם ספונטני מכוון, עם קריאות מהמסגדים, שקראו את הקריאה הרגילה של התבחל יהוד, והם יצאו, וזה מה שהם ניסו לעשות. זה שקע כעבור 3 שעות. אנחנו היינו באופוריה אף פעם, דרך אגב. אני אישית אף פעם לא הייתי באופוריה, אני יותר מדי מציאותי כאן, ואני יודע איזה חודשים מחכים לי עד שיגמר כאן משהו.
כן, צפית את הבאות. אתה זוכר את הרעיון הזה?
שואה. את הרעיון הספציפי אני לא זוכר, את עימד דקל אני זוכר, הייתי אומר כמעט אישית.
כן.
אתה בן, אתה, אני לא רוצה להגיד
כן,
קשות, אתה מנובל
כן.
הזה. הוא רצח 4 חיילים שלי במו ידיו. הרג, לא רצח, כי חיילים נלחמים.
כן, חיילים נלחמים.
הרג. והיה לי איתו חשבון אישי. היו 8 כאלה. זה החמאס של אז.
כן.
והם היו אצלי ברשימה מיוחדת, מעבר לעשות מבוקשים אחרים. הם נקרא רשימת אלוף, ואלה אנשים שהרגו חיילים במועדיהם, לא שלחו, לא אמרו, אלא הרגו במועדיהם, ואמרתי לראש הממשלה, ליצחק רבין, אל תדאגו להם. הם לא יצטרכו למקום בבית כלא, הם לא יצטרכו לקבל פנסיה חס וחלילה, הם לא יגיעו לגילים האלה, אנחנו נדאג להם. אחד לא הצלחנו. כולם יודעים מהם את השם שלו.
כן.
רמטכ"ל החמאס.
מוחמד
דף. מוחמד דף אל מסרי.
נדבר על מוחמד דף, רק אולי צריך להגיד שעימד עקל היה ראש הזרוע הצבאית של חמאס, ואם אני זוכר נכון, הוא הרג 11 חיילים?
11? אני זכרתי מספר יותר נמוך, אבל זה...
לא, לא, 11 חיילים.
11?
ואני זוכר שבתקופה היא, קודם כל נגיד שהרעיון התקיים במסגרת היומן של הערוץ הראשון, נובמבר 1993.
פח.
עכשיו, נתתי את הרעיון הזה, ביקשתי אותו היום בבוקר מארכיון ערוץ 11.
ומצאו אותו.
מצאו, בקלות. הכל דיגיטלי. ואז הבאתי פה לטכנאים, ואמרתי להם, זה הרעיון. ופתאום קלטתי שהרעיון הזה התקיים לפני שהם נולדו.
לפני שהם נולדו, אה?
ממש.
לפני שהם נולדו.
והרעיון הזה התקיים לקראת נסיגת צהל מרצועת עזה. עמדנו על גבעה שהשקיפה על מחנה הפליטים ג'באליה, שאתה כבר כולך היית ערוך לנסיגה. ואם נדבר על עימד עקל, אני זוכר... דבר אחד מאוד מיוחד, שאתה באת לחיילי היחידה, שאתה יודע מי היא, אם תרצה אתה תגיד, אני... ואמרת להם, אם יש רק דבר אחד שהייתי רוצה לקראת הפרישה שלי מתפקיד אלוף פיקוד הדרום. זוכר?
לא.
אני רוצה את עימד עקל. אני רוצה את עימד עקל. וממש שבוע... לפני שפרשת מתפקיד.
אני אגיד לך יותר מזה, שלומי. הם היו, עכשיו כבר אפשר לדבר.
כן, אפשר חופשי.
הם היו עם 3 מרסדסים, לבושים כמקומיים, בשולי אחד המחנות. חיסלנו אותו בסג'יה בסוף. ואני באתי אליהם, לבוש כמותם, ושוחחנו, ואמרתי להם לקראת הסיום, אם האלוף עכשיו, והם חיכו שם איזה חודש, אם האלוף בא לשיחה הזו, היום אתם גומרים אותו. נכנסתי לו אותו, נסעתי. החלפתי בגדים, נסעתי. בכניסה לפיקוד, אומרים לי שהם הופעלו. הסתובבתי עד שהגעתי כבר, אם הדקל לא היה איתנו לשמחתי, ודיברתי איתם. הם עשו את זה. לפני שבוע, איזה רופא אומר לי, החתן שלי... היה אצלך חייל. בדקתי שימשוניסט, אמרתי, לא יכול להיות שימשוניסט. בדקנו, הרמנו, הוא אומר לי, אני זה שירה בעימד עקל. אמרתי, אז אתה משלנו. אתה מזוהה, כן.
ותגידי, ולמה את מוחמד דף לא הצלחנו עד היום?
מוחמד דף פספס אותו פעם אחרי פעם, הוא סוחב רגל וכל מיני דברים כאלה, אבל הוא חי.
הוא סוחב רגל, אבל ראינו שמצבו הרבה יותר טוב ממה שחשבנו.
יותר טוב ממה שחשבנו, כן, כן. תראה, היא לא שמינייה, אני חושב, אז מספר שאני זוכר זה 8, לא, אני חושב זה היה 8, ו7 במקרים שונים. אחד, הוא בא לשינגימל של התנחלות ופתח בש, וחייל מילואים הרג אותו. כל אחד היה סיפור אחר, ואותו פספסנו, מוחמד אפל בסר.
ואנחנו אוכלים את זה עד היום.
כן, כן. זה רק מסביר לך מי זו הייתה השמינייה הזאת.
כן.
עימד עקל היה נושא להערצה ברצועה, אני לא רוצה לספר לך, אתה יודע את זה.
ממש.
הוא היה דמות שם.
אני חושב שלא הרבה ישראלים זוכרים את השם הזה.
בטח, מה, אין סיבה לזכור אותו. ממש אין סיבה לזכור אותו.
אבל אתה יודע, בזכות הרעיון הזה, שהתקיים במסגרת היומן, מי שהגיש אותו וערך אותו, זה מורי ורבי ישראל סגל, זיכרונו לברכה. בעקבות הרעיון הזה, אני הפסקתי לעשן, בגללך.
בחייך, לא.
אני חושב שסיפרתי לך את זה פעם.
לא זוכר.
שמע, עשינו את הרעיון על גבעה המשקיפה
לג'באליה. כן.
היום, שביקשתי משאול בשור, בארכיון של ערוץ 11, שאיש מקסים, שממש נרתם למצוא את הרעיון הזה, ולתת לי אותו בזמן, ואני סיפרתי לו את הסיפור הזה, ש... אני הפסקתי לעשן בגללך. אנחנו קבענו יום שישי בשעה 11 לצלם אותך. אתה הגעת במסוק, נחתת על מישור, והתחלנו לצעוד לעבר הגבעה. אני באותה תקופה הייתי מעשן.
התחלתי עכשיו לך.
אני באותה תקופה עישנתי, ובאמצע הגבעונת הזאת, איבדתי את נשמתי,
נגמר לך
האוויר. נגמר לי האוויר, ואתה עם נעליים אדומות, פייטר כזה, נקרעתם עליי מצחוק, ואני זוכר שהוצאת ממייה, הייתה לך ממייה שפעם שהיו הולכים, השקטת אותי, וזאת הייתה אחת הפדיחות הכי גדולות.
זה כבר היה שווה. אם הפסקת לעשן, זה כבר היה שווה.
עלינו למעלה.
זה כבר היה שווה.
גמרנו את הרעיון, גמרתי את הרעיון אחרי שנשמתי חזרה אליי, והיה לי מין מכנסי דגמח כאלה, פעם היו הולכים כאלה עם כיסים בזה, הוצאתי את החפיסת סיגריות עם המצית, השלחתי אותה מהגבעה מלמעלה, ועברו שם כבר הרבה מאוד שנים, הרבה עשרות שנים, כמו שאומרים, ואני לא מעשן.
לא חזרת,
לא חזרתי לעשן.
כן. גם לחסל את אימא דקל וגם זה.
אתה יודע, במכה אחת,
מיריה
אחת. כן, אני רוצה לשמיע לך עוד קטע מאותו רעיון.
מאותו רעיון?
ממש.
אוקיי.
בבקשה. כן. אלו ונאי, אולי שאלה אישית. תת אלוף יום טוב סמיה, מפקד רצועת עזה בעבר, במסיבת סיום שערכתם לו, אמר שהוא התגעגע בעתיד לרצועת עזה. אתה תתגעגע לרצועה הזאת?
ההבדל ביני לבין יום טוב שהוא כבר בחוץ. אני עדיין פה. אז בוא נדבר אז.
כן. אתה מתגעגע לצבא?
אין שום געגוע.
לא.
אין שום געגוע. זה מדהים. אני עצמי מופתע מזה.
אז אני אגיד לך משהו. בעקבות הרעיון הזה, אני זוכר ש... אתה יודע, אנחנו מדברים על נובמבר 93, אני עוד לא יודע אם ערוץ 2 היה, אבל אם הוא היה, הוא היה ממש בשוליים. כאילו, כולם צפו במהדורת יומן של ערוץ הראשון.
מדורת השבת.
ואני זוכר שהביקורת שהייתה בעקבות הרעיון הזה, אני הייתי כתב צעיר, אבל בכל זאת ניתנה לי הזדמנות לראיין אותך, נאמר שאתה תהיה הרמטכ"ל הבא, ומישהו אפילו אמר, בדרך גם להיות ראש הממשלה הבא.
תראה, זה הכל היסטוריה. איך הדבר דבר, הרמטכ"ל זה פשוט היה מעשה זנות, ברור כן. לגמרי. כולם ידעו שאני הרמטכ"ל. רק זה שמינה הוא זה שכל תחרות בצבא על תפקיד אני קיבלתי ולא הוא. והוא צבר את הקנאה לאט לאט, והייתה לו הזדמנות לצאת החוצה, זה שטויות. היום אני מסתכל על זה בצורה שונה לגמרי. דרך אגב, באותה נשימה, להגיד לך שמי שמצל אותנו היום זה הרמטכ"ל הנוכחי.
כן. רגע, נגיע לרמטכ"ל הנוכחי.
נגיע לרמטכ"ל הנוכחי.
נדבר על הרמטכ"ל הנוכחי, ובעצם כל הקריירה שלך קצת השתבשה בעקבות האי-מינוי הזה,
כן?
נכון?
מה זה השתבשה? לא הייתי רמטכ"ל.
לא היית רמטכ"ל, וגם לא היית כמו שצפו, אפילו גם לא ראש ממשלה.
כן, אומרת, לא, זה...
זו החמצה. אני רוצה להגיד לך שאנחנו, זה הפסד שלנו, באמת. אני מכיר אותך הרבה שנים.
שלומי, אני לא רוצה להיות שחצן, אתה יודע שאני לא שחצן.
אתה יכול להיות, מגיע לך.
אומרים לי את זה פעם, הבוקר אתה השני שאומר לי את זה. השני שאומר לי את זה, אתה לא תאמין. יצאתי מאיזשהו מקום במבשרת ציון, יש שם חייל מילים ששומע על גן ילדים, מילואימניק, ניגש לי ואומר לי, מתן, אתה לא יודע איך התייחסנו אליך. תחקרתי אותו, וזה לא משנה, חייל חיר, והוא אומר לי, רצינו שתהיה. הוא אומר לי היום, אחרי כמה, 20 שנה, 30 שנה, כמה שנים עברו מאז.
מי שמונה במקומך, הוא שאול מופז.
כן, בסדר.
זה לא, אבל לא הייתה החלטה שלו.
לא החלטה שלו.
הוא איש נהדר, ואנחנו מכירים אותו.
הוא היה סמ"פ בגדוד.
כן.
המ"פ המוביל בגדוד שלי, זה היה שאול מופז. כן, ואתה יודע מה זה צבא, מה זה מ"פ, מה זה מג"ד. הפער הוא ברור, יש פער ברור.
למה אגב זה עשו לך את זה, אתה חושב, יודע?
מה, למה?
למה לא מונית? מסיבות הדתיות?
לא, ממש לא. מסיבות של קנאה פשוטה. קנאה פשוטה. מר מרדכי רצה להיות...
אתה מדבר על איציק מרדכי.
כן. רצה להיות מפקד חטיבה 35, מתן מונה. רצה להיות מפקד אוגדה 36, מתן מונה. אני אף פעם לא עסקתי בפוליטיקה, לא רצתי שיתנו לי תפקידים וזה, זה היה כמעט טבעי, זה היה טבעי לגמרי.
כן, זה כמעט היה ברור.
וכן, והוא כל הזמן נלחם על כל דבר, בסדר גמור, הוא היה פוליטיקאי כבר ביותו סגן אלוף, זה בסדר גמור, יש הרבה סגן אלופים פוליטיקאים, אני אף פעם לא, והוא כן, והגיע לו הזדמנות שהוא צריך לקבל את ההחלטה. פווה, נפל כן. לו פרי בשל היד. והוא באדישות קיבל את ההחלטה הזאת, עוד התחיל להסביר לי, עבודת מטה, אתה מלמד אותי מה זה עבודת מטה, אתה מבין? הוא מופז יותר טוב בעבודת מטה, עד הפאק אוף איציק, בסדר, כן. לא, זה הנושא, באמת, לא. אבל היום אני רואה זה כבר שונה לחלוטין, שונה לגמרי. כעסתי אז מאוד, לא רוצה לי...
אני זוכר שאמרת מעשה נבלה.
מעשה נבלה, בטח, כן. אבל אמרתי גם אז, כולו קל בג'יומו. ואחרי זה בפוליטיקה, ניגש עליי אחד בחד ספיר, אומר לי, מתן, אתה איש מסוכן. אמרת, כולו קל בג'יומו, וזה קרה.
בעצם כמה חודשים אחרי הרעיון ההוא שהשמעתי לך, הגיעה נסיגת צהל מעזה, ולי עשו מעשה, לא מעשה זה, מוטי קירשנבאום, זיכרונו לברכה, החליט שהוא עושה את הכתבת מגזין ליומן, שמתלווה אליך, הוא אמר לי, שלומי לא אתה, אני המנכ״ל, אני עושה את, הוא היה מנכ״ל רשות השידור, אני עושה את זה, והוא עשה את זה, והוא עשה את זה נהדר, אני זוכר את התמונה הנהדרת, שמוטי קירשנבאום יוצא איתך מבניין האוגדה,
הוא היה צמוד אליי, ממש נצמד אליי, והוא גם, שהתחילו לראות, וזה היה מצב, לא מצב הכי סימפטי שם בעדינות, הוא נכנס קצת למתח מטבע הדברים, אבל הוא היה בסדר גמור.
כן.
היה גם טיפוס כזה, הוא היה משהו.
מוטי זה מוטי.
בדיוק, לא רוצה לספר לך מי זה מוטי קירשנבאום.
לפני איזה שבועיים עשיתי כתבה בצפון על אתרי נופש. פתחו את הרי נופש לכבודי, כי האתרים סגורים,
כן.
ופתאום מצאתי את עצמי עושה כתבת מחווה למוטי קירשנבאום. ראיתי איזה עץ בין 400 שנה, עץ חרוב, שנפל בבניאס, ופתאום אמרתי, רגע, מוטי קירשנבאום היה עושה מזה מטעמים, והתחלתי לחכות את מורנו ורבנו של כל הדוקומנטריסטים, כן. העץ הזה שעמד על פלגי מים 400 שנה, שום דבר לא זה...
זה מוטי.
ואתם חוטפים מתח של מוטי. אבנים כל הזמן. יוצאים משם, נראה כאילו אתם בורחים.
הייתה יציאה קשה, לא ברחנו, לא הקפדתי, לא. ירדתי, הלכתי ברגל עם אחרוני החיילים של גבעתי, כן, לדעתי גבעתי, יצאו משם. זה היה לילה קשה. לא היה לילה פשוט. ירו שם כמו מטורפים. אתה לא יכולת לדעת אף פעם למי יורה על מי. ובסוף נתתי את המפתח של עזה לג'נרל יוסוף.
כן.
נאסר יוסף. כן. הוא כבר לא איתנו לדעתי.
לא, לדעתי הוא עדיין איתנו. נאסר יוסף עדיין, יש איזה ישראלית שאני מכיר שהיא
הוא
עדיין...
היה, כן. הוא מרד בערפת, הוא מרד היה בחור בערפת, רציני.
בחור רציני, כן.
ואמרתי לו, יש לכם הזדמנות להפוך את הרצועה למשהו אחר. הוא אמר לי, גנרל, אתה מבין... שלא נצליח. אמרתי לו, זה תלוי רק בכם. אתם תקבלו מיליארדים מהעולם, ותפסיקו עם הטרור, ותצאו לדרך אחרת. אז נצלו את זה לצאת דרך אחרת, הוא אומר, יהיה קשה מאוד. הוא היה איתנו, הוא היה טרוריסט, אבל הוא הבין את העניין, הבין היטב את העניין. הוא הבין שיש פה מהפך, שיש פה שינוי דרמטי, שהיה צריך לקרות. אבל רצחו את רבין בדרך וכל זה, וזה לא קרה.
אני רק, אתה יודע, מה שנקרא לצעירים שבינינו, שלא מבינים ולא זוכרים, הם אולי מבלבלים בין ההתנתקות לבין, אנחנו מדברים על יציאת צהל.
ב-94.
שעדיין הגוש קטיף נשאר.
בטח.
ונצרים.
כן.
אתה אגב חושב שזאת הייתה טעות לא לפנות אז את נצרים?
עד שיפנות גם את נצרים וגם את ניסנית, בצפון הרצועה.
ניסנית בצפון הרצועה.
שני איים בודדים, אני אגיד לך מההתחלה, אני הייתי סמגד ברצועה שהקימו את נסרים. איך זאת נחל, משהו
כן,
כזה.
כן.
ואנחנו אמרנו אז בינינו, חבר'ה, מטורפים, למה הם הקימים פה יישוב ישראלי? אין לנו מה לחפש פה. ולא טעינו. לקח הרבה שנים והרבה דם, אבל לא טעינו.
אתה יודע, שבוע אחרי הנסיגה, ממש שבוע אחרי הנסיגה, הגעתי בתור, אתה יודע, עיתונאי שסיקר את עזה, לנצרים, לאזור נצרים, ואני רואה... חיילים שעומדים שם על הכביש, וואי, פתאום נזכרתי בזה, ואני יוצא מהרכב, ואני אומר להם, איך אתם עומדים ככה? הרי מספיק רכב חולף אחד ויורה בכם.
נכון.
ואחד החיילים אמר לי, שלום שלומי, אני הבן של יעקב אחי מאיר. ממש ככה.
אה, כן?
כן, ממש, לא הכרתי אותו ולא. ואמרתי להם, חבר'ה, אתם עומדים פה, זה מסוכן.
אתה צודק.
למחרת היה פיגוע, נצרים, ונהרגו שלושה חיילים.
כן, זה, אני כבר לא הייתי אלוף, זה כן. היה ממש אחרי שהתחלפתי.
כן.
זה האירוע הראשון או השני אחרי הנסיגה.
אחרי יציאה, כן?
כן, כן.
זה היה אירוע דרמטי?
אני זוכר, כן, כן.
ותגיד, שאתה מסתכל היום על רצועת עזה שהכרת כל כך טוב, אתה מאמין?
למה?
אתה מאמין מה שקורה שם?
לצערי אני מאמין. לצערי אני מבין מה שקורה שם, ואני אומר כל הזמן, ושלא יטעו בזה, ואתה מכיר את החמאס יותר טוב ממני אפילו, אין מושג כזה שהחמאס ייעלם, החמאס לא ייעלם.
הוא לא ייעלם.
צריך לשבור את הכוח הצבאי שלו, הצבא עושה את זה היטב, צריך לשבור את הכוח השלטוני שלו, הצבא עושה את זה היטב, אבל כרעיון, כאידאה, הוא לא ייעלם, הוא יישאר, הוא עזה, שנינו יודעים, זה עזה, עזה כן. זה חמאס, עזה זה חמאס.
לא, אבל אתה מופתע מהעוצמה, תשמע, זו עוצמה צבאית. אין, של חמאס, אין ספק. אני הופתעתי, אני מכיר את חמאס כן, היטב, אני לא... עקבתי אחריהם במשך שנים. אני, מבחינתי, זה בלתי נתפס, שמצוק איתן, מ-2014 עד נובמבר, 7 בנובמבר 23, ראינו פתאום צבא, סליחה שאני אגיד את זה על האויב, צבא נועז, חמוש, מאומן, כן. עם מנהרות באופן מדהים,
האמת שאני התנתקתי מזה, כי אני אז כבר הייתי בסין, בצוק איתן כבר הייתי בסין, ומה שחזרתי לא עסקתי בזה, אני לא עסק בדברים האלה, בכוונה החלטתי להתנתק, ולא שאלת קודם אם נתגעגע, לא רוצה לי בכלל להיות בסעיף הזה.
למה אגב, למה?
זה עניין פרטי שלי, החלטתי שאני לא רוצה להיות.
למה, כי זה מכאיב לך?
לא חשבתי על זה אפילו, אבל זה מכאיב לי, יכול להיות. אבל...
אני אגיד לך משהו.
פשוט עשיתי את זה כבר. אני לא אחזור לשם יותר.
אתה היית בסין, אני הייתי בארצות הברית. בצוק איתן, אני הייתי 10 שנים בארצות הברית.
היית 10 שנים בארצות הברית?
10 שנים בארצות הברית, ואני זוכר שכולם שאלו אותי, והציעו לי ודיברו איתי, וחלק מהאנשים, פעם אמרתי את זה, קובי מידן שפעם ראיין אותי, אמר לי, אתה בפוסט-טראומה. אתה גם בפוסט-טראומה מעזה? מהתקופה שלך? חשבת על זה פעם?
לא, אני אגיד לך דבר ברור. כל מי שהיה בשדה קרב ואיבד חברים, נמצא במה שקרסנו אלם קרב, פוסט-טראומה זה אותו דבר. מדינת ישראל כולה היום בפוסט-טראומה. כולנו בפוסט-טראומה. כן. אחרי 7 באוקטובר. שלא יספרו סיפורים. היחידים שהתעשתו עד הרגע הזה זה הצבא. זה לזכותו, כי בשביל אוקטובר הוא פישל דבר היום ונורא, שעוד יחקר ויבדק, ועל הצבא אני סומך, הם יעשו את זה, אחרים יגידו שהם עושים, אבל הם לא יעשו את זה, וכולנו בפוסט-טראומה. הצבא התאושש.
ניסית פעם לטפל בפוסט-טראומה שלך?
לא, לא, פעם לא.
גם אני לא. לא. אז אם דיברנו על פוסט-טראומה, אני רוצה לעלות לשיחת טלפון, תשים את הטלפון, את האוזניות, הנה האוזניות שלך. ומישהו שאתה בטח מכיר, ואני התקשרתי אליו שבוע שעבר, ואמרתי לו, אני עושה שיחה.
למי התקשרת?
למי שתשמע תכף.
אוקיי.
ואז הוא הפתיע אותי במשהו שלא ידעתי.
הלו.
שלום.
שלום וברכה.
זה שלומי ילדר.
שלום, שלומי ילדר, מה שלומך?
אתה מזהה את הכל, מתן?
לא, תראה, שיגיד עוד כמה מילים, נו.
תגיד עוד כמה מילים, נו. אז שמעת אותו כל כך הרבה שנים, אתה חייב לזהות אותו מהמשפט הראשון. את הצחוק אתה מזהה.
קודם כל, אני אגיד לך, לגבי מתן, תמיד בתקופה שעבדנו ביחד, עדיין עוד היית צריך להשתמש באסימונים בדרך. אתה יודע, אתה הודעה ביפר, האלוף מחפש אותך. ואז אתה מחפש את הטלפון הקרוב ביותר כדי להתקשר אליו, כי בטח יש איזו הודעה או משהו דחוף, ואתה עוצר בטלפון ציבורי, זורק את האסימון פנימה, והאסימונים מתחילים ליפול, ומתן קודם כל מתעניין בשלומך, מה שלומך?
זה מתן.
איפה אתה? איפה אתה? עכשיו לך תספר לו איפה, הסימון נופל, בואו, נתקדם. אז אל תלה אותו.
רגע, אני חושב שהוא עוד לא זיהה אותך, שרון.
אני עוד לא זיהיתי, רגע, אבל אני יודע מי זה. ועוד לא זיהיתי.
הוא יודע. זה הדובר.
שרון גרינקר.
שרון, יאללה. אתה עוד בנערי השום, שרון?
בבקשה. זהו, שכבר לא.
יאללה, שרון.
שרון, אתם עברתם תקופה...
איזה תקופה, טח.
עברנו, כן, תקופה תקופה...
כמה? היית שנתיים שלוש ונמלטת, שרון, כמה היית?
לא, לא, היה יותר, הוא עשה לי את המוות הרבה יותר שנים.
חמש שנים, אבל מתוכם שלוש שנים איתך, עד שלמדתי, כן.
עד שלמדת, אה?
עד שלקח זמן בסוף למדתי. אני זוכר, אני אספר לכם אנקדוטה קטנה. יום אחד חסן אבו זייד, הכתב
של כל ישראל בערבית היה אז.
כל ישראל בערבית. הוא מגיע למתן ואומר לו, מתן, יש עוד מעט חג הקורבן, אני מבקש להזמין אותך, אנחנו רוצים לשחוט כבש. מתן אומר לו, אני לא מוכן ששום בעל חיים יקפח את חייו בשבילי. הדרך
הזאת, בגלל שאני עוזב.
שלא להשתחרר.
כן, זה אני זוכר. אבל אתה גם היית איתו בזמן הנסיגה של צהל מרצועת עזה.
כן, זה... היו לנו שם הרבה שעות, אני זוכר את
ההשתה של צהל. שרון, היית איתי על הגג בג'באליה, עם העיתונאית האמריקאית הזו, לני ויימן, הבת של...
נכון, נכון.
שהכנסנו לתוך ג'באליה, שאיש נורמלי לא נכנס לשם בכלל, היא הייתה בהלם כל הסיבוב, עמדנו על הגג, ירו מסביב. היית, בטח.
הייתי, בטח שהייתי איתכם, הייתי איתכם. ביציאה, אני זוכר שמתן אמר שאת היציאה זה מוטי קירשנבאום. את הליווי הזה, תן למוטי קירשנבאום, זיכרונו לברכה, ובאמת הוא ליווה אותנו ביציאה, מבחינת הסיקור.
אבל לא ידעתי, זה היה על חשבונו של שלומי.
כן. שרון, אלה ימים בלתי נשכחים, זה משהו שאתה חי אותו כבר הרבה שנים, נכון? היציאה הזאת מעזה, והשאלה, וואלה, את עזה שיקרתי כל כך, תראו מה נהיה מעזה, נכון?
זה, אתה יודע, זה מתן את כל הנושא של הטיפול באזרחים. אני זוכר שיום אחד נסענו לסיור, ותמיד עצרנו ליד חבר'ה ששחקו כדורגל.
כן.
אז מתן מסתכל ושואל אותה, מה קורה, מה שלומכם? אז הם התלוננו, מה הם התלוננו? שתמיד אלה בצד אחד מפסידים, כי המגרש באלכסון, אז הוא לוקח, ביקש מבחינה הנדסה פיקודי, שיישר להם את המגרש, שיהיה מגרש ישר. אתה זוכר איזה מתן?
כן, לא, שוכחים בכלל שזה בסוף בני אדם, הרי אצלנו...
זהו.
טוב, האמת ששביעי באוקטובר עשה לכולנו דבר קשה. נורא, היום ונורא.
אני רק רוצה לספר לך עוד זיכרון אחד, ונתקדם קדימה. יום אחד עשיתי אחת מהכתבות הכי סוערות שהיו בתקופה שלי בערוץ הראשון, עשיתי כתבה על ילדי האינטיפאדה הראשונה, שצהל פוגע בילדים, כי עשיתי מחקר או תחקיר אז, שילדים בני 8, 9, 14, הם אלה שעמדו בשורה הראשונה, והיו מיידים אבנים לעבר כוחות צהל, והם היו נפגעים, והחלטתי שאני רוצה לעשות כתבה, ואני צריך להגיע לבית החולים שיפה. ואז שרון אמר לי, לבד אתה לא הולך לשם. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אני נכנס, אני מסתובב בעזה ככה וככה, ואמר לי, לא, לבד אתה לא הולך. ואשכרה, כמו שאומרים, אנשי דובר צהל, ליוו אותי לתוך בית החולים שיפה, ואני מראיין ילדים עם חיילים, וזה דבר שאני לא אשכח. אמרתי לו, תשמע, הרי זו כתבה שיכולה להתפרש נגד צהל. צהל פוגע בילדים, ואתה בא ללוות אותי? אמר לי, זה העבודה שלנו. וזה אני לא שוכח לשרון.
אמר נכון, אמר נכון. שרון תמיד היה אומר נכון.
כן. ושרון עוסק היום במשהו שמתקשר לשיחה שלנו, על הפוסט-טראומה.
אה, במה הוא עושה? מה אתה עושה, שרון?
שאני, התחילו האירועים של השביעי לאוקטובר, אז אני הבנתי שאנחנו לפני איזה גל מטורף של טראומה. אנחנו מכירים את עזה ולחימה בשטח בנוי, וזה התחיל להתארך, והיה ברור לגמרי שאנחנו נכנסים פה לתקופה קשה מאוד. ואחד הדברים שהפריעו לי מאוד בשירות הצבאי, ובכלל, גם אחרי השחרור, זה ההתייחסות של מערכת הביטחון לאלו שמשוחררים בעקבות טראומה. אותם חיילים שנפגעו טראומה, והצבא אומר, חבר'ה, אתם לא יכולים להמשיך תפקד עוד בצבא. ועד משחררים אותם למשרד הביטחון, ומשרד הביטחון פותח איתם בהליך של הכרה בנכות. ההליך הזה יכול לקחת חצי שנה, וכמו שאנחנו יודעים, גם 50 שנה. ובפרק זמן הזה, זה הפרק זמן הקריטי, לטיפול במניעת הפוסט-טראומה. ולכן מה שעשיתי זה שיזמתי קשר עם כמה חברים טובים, אחד מהם גם אלוף במילואים, אייל בן ראובן, והם הסכימו איתי שצריך להקים חוות
בזכותי טיפול. אלוף, בזכותי הוא אלוף, כי אני החתמתי אותו עוד בתור סגן אלוף, הוא היה עשי מגע טנקים ב-36, אלוף אלוף, מצוין. אבל כן. אתה צריך בעלי מקצוע בעניין, שרון.
אז זהו, אז מה שאנחנו עשינו, אנחנו למעשה, אני הקמתי 35 כרגע חוות חוסן, שנותנות טיפול לאלו ששוחררו מהצבא. לקחתי כצוות מקצועי את אלוף משנה פרוכטר, שהיה קצין בריאות נפש בצהל, ראש המועצה הלאומית לפוסט-טראומה ומנהל בית חולים מעלה הכרמל, ואת הפסיכולוג הקליני יורם בן יהודה, שהוא היה מפקד מערך תגובות קרב ומפקד כל המלשאות של החרבות.
אוקיי, זה בא למקצוע, אוקיי.
והם אחראים על הצד המקצועי. אני עושה את ההקמה של החוות, וארגון נכי צה"ל לראשונה קיבל הסכמה לטפל ארגונית בכאלו שנמצאים במצוקה ולא בהכרח נכי צה"ל, והוא נותן את המעטפת הארגונית, ומשרד הביטחון אמור לממן את זה.
עזוב, שרון, זה מלאכת קודש, זה מלאכת קודש, מלאכת קודש.
הבעיה שהיא במלאכה קשה.
בעיה, אני בטוח, מה, אבל
לא נבוא, את המוסדות שלנו, לא, אבל המוסדות שלנו קצת מתקשים, אנחנו מקווים שזה יבוא. כרגע פצחנו לפתוח כבר כמה חוות, אתה מדבר איתי, אני כרגע נמצא בפרדס חנה, במקום שנקרא בית מעון, לפתיחה של חווה נוספת, אחרי שבבוקר הייתי באחיות ובעמיד, ואנחנו פשוט רצים על זה, חווה חווה, בונים תוכנית עבודה, תוכנית פעילות.
בכמה חיילים אתם מטפלים?
הכוונה שלי להגיע בתוך 3-4 חודשים ל-2,000 חיילים.
וואו. שמע, זה באמת מלאכת קודש.
לא, זה שהצבא קודם כל כבר מכיר בתופעה, הרי בימינו לא הכירו בתופעה הזאת, אנחנו לא הבנו מה עובר עלינו.
נכון.
כמו שאמרתי קודם, כל אחד מאיתנו נפגע, כל אחד מאיתנו נפגע.
ברור.
באיזושהי צורה.
ובעצם כל חווה שונה מאחרת.
כל חווה יש לה אופי אחר, יש חוות שהן חוות סוסים, יש חוות של חיות, יש חוות שהן של ריקודים בתנועה, יש חוות של שחייה, יש...
לכן אתה קורא לזה חווה, לא בגלל, עכשיו אני מבין.
לקחתי פשוט את החוות, כל מיני חוות שיש בארץ בכל מיני מקומות, אפילו לידך, בבית זית שם, יש חווה חקלאית.
נכון.
חווה יפהפייה. ומביאים לשם אנשים שהם יעשו קצת חקלאות וקצת טיפולים. יעבדו כמה פעמים בשבוע, ויכנסו, יחזרו חזרה למעגל החיים, ולא ישבו בבית. ואני מקווה שבאמת זה יתפוס.
מי מממן אותך, שרון? מי עושה את הצד התקציבי?
הגוף העיקרי שאמור לממן את זה, זה משרד הביטחון. כרגע אנחנו בפתיחה של 4 חוות, 2 עובדות כבר, 2 אמורות השבוע להיפתח, ויש לנו רשימה של עוד 35 חוות שאני רוצים שיפתחו. אנחנו מקווים מאוד שזה יעבור.
מי זה במשרד? זה אריה מואלם, הוא איש מצוין.
כן. אז קודם כל, שרון, קודם כל, באמת מלאכת קודש, ואני כבר סגרתי איתך שאנחנו עושים כתבת מגזין הזה, כי זה באמת נושא מרתק.
נפלא.
2,000 חיילים, ובהחלט אפשר להבין את העניין הזה של טראומה, במיוחד אחרי 7 באוקטובר. תגיד, יש מצב שגם אזרחים טראומטיים, שנגיד ממסיבת רעים, כי אני שומע סיפורים מזעזעים.
ברור, ברור, אני היום התעסקתי בזה, הדוקוב על הנובה, והאזרחים והיישובים, כולם מקבלים טיפולים, כל אחד עושה טיפול שונה. היום בבוקר אנחנו הלכנו לראות מקום שיהיה כפר מאזן, בעמיד, לבחון את זה יחד עם אייל, היינו שם בבוקר, ולאפשר לאנשים האלו להגיע לתקופה ארוכה יותר.
אז אייל ממש, ממש עובד בזה, אה?
אייל, אייל.
שחקן נשמה אייל, נו,
אייל.
כמה יש כאלה, בטח.
אז אייל בזה, ואנחנו עושים את המאמץ, כמה שיותר אייל עוזר למעלה, ואני עושה את העבודה.
מישהו צריך לעבוד, אה?
כן, אותו משפט. הוא למד ממך את המשפט הזה.
הנה, טוב מאוד.
שרון לינקר, תודה רבה.
שלומי, זה שחיברת אותי לשרון אחרי כל המאה השנה שעברו מאז.
היה שווה לבוא לפודקאסט. שרון, תודה רבה.
תודה, מתן, שמחתי.
כיף, שרון, תודה. יאללה, ביי, ביי, להתראות, להתראות.
אמרת שלא הכירו פעם בעניין הזה של נפגעי
טראומה. כן, לא. הצבא לא הכיר בזה. הוא התחיל להכיר בזה, לדעתי, אחרי מלחמת יום כיפור.
כן.
לפני זה זה לא היה מושג כזה בכלל. המושג הלם קרב לא היה קיים. לא הכירו בזה לחלוטין. היום הצבא הרבה יותר פתוח, הרבה יותר מתקדם בזה, כמו בהרבה דברים. גם בזה הוא מאוד מתקדם. מאוד... וזה חשוב מעין כמותו. חשוב מעין כמותו.
אז בואו נדבר על משהו אחר שהוא היה מאוד מאוד מתקדם. ותמיד התפארנו שיש לנו את השב"כ הכי טוב, את המודיעין הכי טוב, את הצבא הכי טוב. מה קרה לנו, מתן?
אני אגיד לך, קודם כל אני לא יודע.
כן.
אני, משביל אוקטובר, אותי זה עיר, כי אני גר בשורש, שזה רחוק, שמעו את הכל. ואני ישר הבנתי שקורה שם מסור, כי אני יודע מה זה. ומשביל באוקטובר אני איש אחר. כולנו אנשים,
כולנו אחר. אנשים אחרים.
כולנו אנשים אחרים. והשביל באוקטובר כיום, והדרך אליו, צריך להיבדק ויבדק, כפי שאמרתי קודם, אני משוכנע בזה. זו הייתה פשלה איומה. השירות נפל, ואני על השירות שמחתי ב-100%. השירות אצלי היה הורים ואטומים. שמחתי להם ב-100%.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
ובדקתי אותם ולא ויתרתי וביקרתי ולמדתי, אבל הם היו נהדרים. והייתה פה שכיחות דעת איומה. אני לא מצליח להבין כמו רבים מדוע אחרי השיחה הלילית הזאת שהייתה שם בצורה כזו או אחרת, לא החלטו מיד, הדבר שאני עשיתי אותו עשרות פעמים, אם לא מאות פעמים, להכניס את כל הכוחות לכוננות במיידי. מה הבעיה בכלל? זה בכלל לא שווה דיון, עושים את זה אוטומטית. אני כפקד אוגדה ברמת הגולן, הקפצתי את האוגדה שלי כמה פעמים, להקפיץ אוגדה זה דבר ענק. זה מאות טנקים, זה אלפי לוחמים, זה סיפור מאוד מורכב. לא חשבתי על זה פעמיים בכלל, היה ספק, היינו אחרי מלחמת 73, אז אין ספק. אם יש ספק, אז אין ספק, פועלים מיד. ויש פה איזו שכיחות שהיא בלתי מוסברת, ממש בלתי מוסברת.
אנחנו מדברים על המודיעין, אנחנו מדברים גם על שב"כ וגם על אמן, וזה חלק אולי מהקונספציה שהייתה, שהשריש אותה ראש הממשלה נתניהו, כמו ששמענו את סמוטריץ', אני, אתה יודע, שומע את קולו של נתניהו, שהרשות היא נטל וחמאס הוא נכס, או נכס, חמאס...
שלומי, אני עומד בראש גוף שנקרא מפקדים למען ביטחון ישראל.
כן.
כמה מאות אנשים, בגילי, צעירים ממני גם, מנוסים מאוד, שבק, משטרה, מוסד, צבא, you name it, כולם שם. אנשים מצוינים, אלפי שנות ניסיון ביטחוני, ואנחנו... אמרנו, מספיק עם הבידול, הבידול הם קראו לזה. אין בידול, אין דבר כזה, זה נזק עצום הבידול הזה. כתבנו על זה, עשינו מסיבת עיתונאים בחודשיים אחרי שהממשלה התייצבה והתברר הבידול הזה, ודיברנו על זה. אף אחד לא הקשיב לנו, גם עכשיו לא מקשיבים לנו. כן. וגם זה, בסוף עושים את מה שאנחנו אומרים, זה מה שמעצבן. בסוף כן עושים את מה שאנחנו אומרים. כי אנחנו אומרים את הדברים הנכונים, מה שצריך לעשות.
ויש עניין נוסף. אני יכול לספר לך, אני עכשיו, כשהפודקאסט הזה ישודר, זה יהיה באוויר, זה כבר יהיה בעקבות כתבה שאני עורך ממש היום. הגעתי לכפר מימון, על מבצע נועז של חיל האוויר, מסוקים שנחתו ממש ליד כפר מימון, והצילו את כפר מימון. הביאו כוחות של צנחנים מהשומרון.
זה לא צנחנים, זה 890.
כן.
זה הגדוד שלי, זה לא צנחנים. צנחנים זה מילה כוללנית.
כן.
890 זה מושג בצנחנים, ואני הייתי שם ממקף עד מגד, וגם בדרך הגלו אותי לגדוד השני, אבל זה לא משנה. והם הגיעו מיריחו.
כן.
מיריחו הם הגיעו.
הם הגיעו מיריחו, איך לומר, פרקו את החיילים מהרמפה, ממש לתוך שדה קרב, כשהטייס אומר לי, שמע, אני, יש לי ילד בגיל הזה, צנחן, אני מוציא אותם עכשיו החוץ על התופת, ואני עוזב, ואני משאיר אותם פה, ואני מבוהל, ואני לא יודע מה לעשות, אבל אני חייב לעשות את זה. והם הצילו את כפר מימון.
בלי לדעת בכלל.
בלי לדעת בכלל. אבל זה לא קרה ביישובים אחרים. זה לא קרה בניר עוז, זה לא בכפר עזה, לא קרה בבארי. ואני שואל אותם, למה לקח לכם כל כך הרבה זמן? אני מדבר עכשיו על חיל האוויר, אני כבר לא מדבר על... למה חיל האוויר לקח לו, אתה יודע, לכפר מימון, אגב, עניין ספורדי, לא החלטה מקומית, התקשרו למחת הצנחנים, אמר, יש לי חיילים פה, קחו אותם, תביאו אותם, לא הייתה יד מכוונת מלמעלה, לא היה ניהול. זה מטורף.
אסור. אין לי שום הסבר לזה. אני רק יכול להגיד אצלנו, אבל אני לא אוהב את המילה הזאת אצלנו, שאנחנו היינו פעם. גם לנו חז וחלילה זה יכול היה לקרות. אנחנו, מנהיגות במדינת ישראל, תמיד צריכה להיות מודאגת. היה ראש אמן מצוין, מודאג, ער להריב. כן. תמיד היה טיפוס מודאג. ולכן הוא היה ראש אמן מצוין. אין לנו זכות להיות בשכיחות דעת, ואני כל פעם רואה את השכיחות דעת של המנהיגים שאני, אני אומר לה, סובבים אותי, זה לא ייגמר טוב, הרבה לפני אוקטובר, זה לא ייגמר טוב. ולצערי, צדקתי.
אז אנחנו מדברים על מודיעין שלא היה, ואנחנו מדברים על ניהול הצבא בשעות האלה שקרס לגמרי.
לא, תראה, א', זה נכון, אבל צריך לזכור היטב, הצד הטוב, הלוחמים למטה, ככלל, בטח גם שם היו תקלות, ככלל היו מצוינים. חתרו למגע.
ככלל, ממש, יש סיפורי גבורה מטורפים.
ממש כך.
סיפורי גבורה של אנשים שאתה פשוט... תשמע, אני מקפיד עכשיו בעבודה שלי בערוץ 13, כמעט כל שבוע לעשות כתבה מגזינית, ולפחות שתיים, לפחות אפילו לפעמים שתיים. כי יש כל כך הרבה סיפורים שאתה לא יכול לוותר על סיפורי גבורה. ואני אמרתי במקום אחר שאני עכשיו עושה סוג של מסע ישראלי, שאני מגלה את הישראלים הנהדרים, ואני מגלה אותם בכל מקום.
חבל שזו הייתה הצורה שאנחנו מגלים אותם. אתה צודק ב-100%, חבל שאנחנו צריכים לשלם מחיר כזה כדי לגלות את זה. זה לא כך צריך להיות. אבל האנשים מופלאים. אני יורד לעבודות בעוטף. כתבתי פלפלים ביתד, כתבתי קלמנטינות בישע, כתבתי אבוקדו בבארי. כיף לראות את זה. א', כיף לעבוד, וב', אתה רואה את האנשים שבאים. אנשים באים עם פרייביץ, שמים את הפרוויל בצד, יורדים ומתחילים לעבוד. איפה יש דבר כזה בעולם?
תחשוב על זה לפני חצי
ממש
שנה.
ממש מרגש, ממש מרגש.
כן. ובנגד, אתה שומע גם את הקריאות ליישב את גוש קטיף.
כן, זה שטויות.
זה שטויות?
פשוט שטויות.
לא, זה שטויות, אבל...
יש גבול, ממש יש גבול. תראה, אני הכרתי את גוש קטיף בעל פה. אני זה שגרם לזה שגוש קטיף יישאר אז, כי רבין לא היה בנוי לפנות אותו. ואז בנינו מערכת מסביב לגוש קטיף.
רגע, זו נקודה חשובה. רבין לא היה ערוך?
לא היה בנוי, אי אפשר היה. תסביר לנו. עם ישראל לא היה בנוי לזה. עם ישראל לא היה בנוי. אני מדבר איתך על מאי...
94.
שנה לפני שהם רצחו אותו.
כן.
אי אפשר...
מי זה הם רצחו אותו? זה אחד.
אלה שרצחו אותו. זה לא אנחנו, זה הם. אלה שרצחו אותו.
רגע, אתה מדבר ברבים, אני יודע על יגאל עמיר.
יגאל עמיר לא היה לבד. שנינו מבינים שהוא לא היה לבד.
מי עוד?
הוא לא היה לבד.
מי עוד?
בראש הוא לחץ על ההדק. מי שחינך אותו? כל מי, איך שהוא גדל. שאף אחד לא יתנער מהעניין הזה. הוא הטיפש שבסוף לחץ על ההדק. אבל הוא מייצג משהו מאוד מאוד מדאיג,
שגם רואים אותו בימינו, גם עכשיו רואים אותו. הוא לא נעלם. ההפך, הוא נמצא בממשלה, הוא עלה למעלה. ואני לא...
תגיד שמו, אני קצת מתבלבל, איך קוראים לו? האבא של למעלה?
אני לא אומר את השמות של האנשים האלה, כי הם אוהבים נורא לשמוע את השמות שלהם בתקשורת.
לא, זה לא תקשורת, זה פודקאסט.
לא, אני לא, אתה לא תמצא ממני אף פעם.
אתה מתכוון לנתניהו?
אף פעם. כל מי שעשית נגד יצחק רבין, בסופו של דבר, השם ברמה כזו או אחרת. יש לחץ על ההדק, הוא יושב על זה, ואני מקווה שהוא ימשיך לשבת, כי יש כאלה שחושבים שהוא צריך לצאת גם.
בוודאי, יש תנועה שרוצה להוציא אותו.
ויעשו את הכל כדי להוציא אותו, ואנחנו לא ניתן, ואנחנו נהיה ברחובות, וזה קיים בתוך החברה הישראלית, לא ידענו עד כדי כמה. וזה מדאיג, זה מדאיג מאוד, מאוד מדאיג. ואנחנו רואים את זה כל הזמן, אנחנו רואים את זה כל הזמן.
ואיתמר בן גביר?
הוא אחד מהם. הוא אחד מהם. אני עוד זוכר את ישיבת הממשלה, הייתי אז סגן הרמטכ"ל, לא הייתי בפוליטיקה עדיין, שפועד מתאר איך תלשו לו את הסמל מהאוטו, מאוטו אמריקאי כזה, שהם נסעו אז. ויצחק מתכופף, ואומר ליועץ המשפטי, מה אפשר לעשות בעניין הזה? למה אנחנו לא עושים שום דבר? והיועץ המשפטי אומר לו, אנחנו פועלים במסגרת החוק, אנחנו לא יכולים מעבר לזה. הוא אמר לו תשובה נכונה לצורך העניין.
כן.
וביום, במוצאי שבת הם רצחו אותו.
כן.
בשבת הם רצחו אותו, של אותו שבוע. ממש כך, ממש כך. שלא יספרו לי סיפורים. הייתי שם, מה שנקרא, לא צריך לקרוא על זה, לא צריך לספרו לי על זה, הייתי שם נוכח אישית לצערי, או לשמחתי, לא יודע, זה היה החיים. ואני לא אשכח את זה אף פעם. וזה הסיט את מדינת ישראל מדרך הישר, והעלה אותה לנתיב שנמצאת עכשיו, שהוא נתיב קטלני, שמוביל אותנו לתהום, ללא ספק בכלל. עכשיו, כל מי שעיניו בראשו מבין את זה. אנחנו במפקדים לביטחון ישראל אומרים את זה, כותבים את זה. הדברים שאנחנו רואים בסוף מתבצעים אחרי, ברור שלא קשור אלינו, כי אנחנו לא השלטון לצערי, אבל הדברים, אנחנו כרגע דוהרים לכיוון של תהום. יש ספק בזה בכלל? יש אפשרות אחת להיות מדינה דו-לאומית, שהיהודים הם מיעוט בה, רק שאלה של זמן. כבר היום בין הירדן לחוף הים התיכון, אנחנו פחות ב-50%. אפשר להתווכח על האחוזים, אבל מה שונה? עוד 10 שנים זה ישתנה לגמרי.
כן, אבל אני שואל האם אחרי השיבה באוקטובר, אתה עדיין חושב שיש מקום לתהליך מדיני מפלסטיני?
אין לנו ברירה אחרת. אין בכלל מלחמה בלי תהליך מדיני. אמר פון קלאוזוויץ' לפני כמה מאות שנים, וזה נלמד עד היום, בכל בתי הספר למלחמה בעולם, המלחמה היא המשך המדיניות באמצעים אחרים. זה לב העניין.
עם מי? עם חמאס? עם הרשות הפלסטינית?
עם כל מי? בעיקרון כרגע, כמו זה נראה במבט ראשון, עם הרשות הפלסטינית. היא צריכה לראות אחרת, צריך לשנות אותה, הם פועלים על זה, לא כל כך מצליח להם. זה ייקח את הזמן שלו, כן. אבל אין לנו ברירה אחרת.
רגע, אני סטיתי, אני אחזור שנייה לנקודה הזו. אמרת שרבין לא היה מסוגל באותה תקופה?
עם ישראל לא היה מסוגל. רבין היה מנהיג. תראה, לא, אחרי, מה זה היה? היה אירוע קשה שבאו אליו לפנות את היישוב היהודי בחברון.
כן, אחרי ברוך גולדשטיין.
אחרי ברוך גולדשטיין.
כן.
ואני הייתי שם בחדר, זה לא... אי אפשר היה לעשות את זה. אי אפשר... את זה, דבר שהמובן מאליו, אי אפשר היה לעשות. אז לפנות את גוש כתיף, סיפור פי 10 מורכב, לפנות רק את נצרים, תזכור איזה דברים היו אז. כן. אולי, זה לא... רבין פעל מצוין לדעתי. עד היום אצלי הוא דוגמה למופת איך מנהיג צריך להתנהג. ועם ישראל לא היה מסוגל לספוג את זה. שהוא היה המנהיג שלו, לא מסוגל לספוג את זה.
ואנחנו, אתה חושב שגם אפשר, בסופו של דבר נגיע גם למשהו, לשיחות עם חמאס?
חמאס ישנה, מה אנחנו עושים עכשיו בפריז? מה עושים עכשיו בפריז? מדברים עם קטר, בסדר, אני מכיר את השיטות האלה. מדברים עם חמאס, בסוף מדברים עם חמאס. הרי מה זה קטר? קטר מייצגים את חמאס. ואנחנו נדבר עם כל מי שצריך, א', תמיד שלום עושים עם אויבים בדרך כלל. חמאס, בהתנהגות שלו בשביל לאוקטובר, לדעתי, הוציא את עצמו מכאלה שאפשר להתייחס אליהם בכלל כבני אנוש. הוציא את עצמו ממשפחת העמים.
אז איך נדבר איתם על היום שאחרי?
אז זה, כמו שמדברים היום בפריז, כמו שמדברים היום בפריז, אין מצב שמנהלים לחימה ללא מדיניות, אין דבר כזה בכלל.
כן.
אני זוכר את עצמי כמה פעמים בפעולות, שהייתי מאבד חיילים, היה שלב שהייתי אומר לחבר'ה, אני מוריד את הכסדה, אני צריך להתחיל לחשוב נקי, ואני שואל את עצמי, מההתחלה למה אנחנו נמצאים פה? חיילים שלי נהרגים עכשיו, למה הם נהרגים? אני כמעט נהרגתי, למה אני במצב הזה בכלל? ואני שואל את השאלות, ואתה מגיע מיד לשדה המדיני, זה לא יגמר בי. הסיפור שנשמיד את החמאס, שנינו יודעים שלא נשמיד את החמאס, נפגע בו קשה, דיברנו על זה, אבל כן. לא נשמיד אותו. ולכן בסוף זה הדו-שיח המדיני, זה מה שצריך יהיה להיות.
אז אני רוצה להשמיע לך קטע מפודקאסט שעשיתי ממש בשבוע שעבר, עם פלסטיני סוחר שנמצא עכשיו ברפיח, קוראים לו ריאד, והייתה לי שיחה, אני חושב, מדהימה, איך הוא דיבר, אגב, בעברית ראותה. הקו היה מאוד מאוד קשה, כי כל הזמן התנתקנו, כן. אבל החלטתי, למרות איכות הקו, להעלות את השיחה הזאת. אני חייב להגיד לך, זו פעם ראשונה שמעתי פלסטיני מעזה, בתקופת מלחמה, מדבר ככה, צריך אומץ גדול. חתכתי איזה קטע שאני רוצה שתשמע. אוזניות.
הוא עוד חי?
כן.
ישראל, היא האחראית על הוצאת עזה, אל תגיד שאנחנו התנתקנו מתכם ב-2005, ישראל אחראית לכל מה שקורה בעזה. ישראל היא, אני חושב, ככה אני חושב, שהיא שנתנה לחמאס לשלוט בעזה, היא זאת שנתנה, שהחזיקה את חמאס, נתנה לו לשלוט במעברים, נתנה להם כסף לשלוט עזה, והיא חייבת להיות אחראית למה שקרה. במקום להעניש את החמאס, עכשיו היא מענישה את האוכלוסייה, לא רק את החמאס.
מה שאתה אומר שישראל טיפחה את חמאס?
ישראל חזקה את חמאס. ישראל בשנים האחרונים חזקה את חמאס.
כן.
טוב, את זה, יש דברים שאנחנו יודעים, לצערי. שוב, אנחנו מפקדים צעקנו שונה כל הזמן על דבר הזה. אנחנו העברנו כספים, מה אני מגלה סודות, וכולם מכירים את זה היום. בקנה מידה יוצא דופן. הכנסנו חומרי בניין, שאתה רואה אותם עכשיו בכל המנהרות האלה, שם למטה, זה לא מנהרות שזוחלים בהם, זה מנהרות בניות כמו שצריך, כמו שהלוחמים שלנו רואים עכשיו, כמו שכולנו עכשיו רואים זה דרך אמצעי התקשורת. לצערי בעינם זה הוא צודק ב-100%, וזו הייתה טעות קשה, שלפחות אי אפשר להגיד שאנחנו עכשיו אומרים, אמרנו לכם, אמרנו את זה מרגע שזה קרה, הבידול, דיברנו על זה קודם.
כן.
פשוט תקלה קשה, אבל אין ספק שבסוף, על מנת שישראל תחיה במזרח התיכון, בביטחון, היא לא יכולה תמיד לחיות על החרב. צריך תמיד לדעת לשם מה. מקורס מקים, שאתה מבצע משהו, בהגדרת המטרה זה לשם מה, למה אתה עושה את זה? והלשם מה הזה, זה הדו-שיח המדיני.
אני אבל לא חושב, אני אומר לך את האמת, אני עקבתי אחרי תנועת חמאס מאז הקמתה. משהו קרה ב-2011, משהו ב-2011, בעיקר אחרי שיחיא סינואר, לא ייכנס עכשיו להרצאה, חקרתי את זה בקרוב, אני יכול להגיד, בקרוב יצא ספר שלי, שהוא עדכון של להכיר את חמאס,
שבו אני מפרט. רגע, אני ראיתי שאתה מוציא את הספר הזה, הוא עוד לא יצא?
הוא עוד לא יצא, בקרוב.
כי הוא רשום.
הוא רשום, בקרוב הוא יצא.
אצלי הוא רשום.
ואני מסביר היטב את התהליך שקרה לי, אבל אני חושב שכמו שאמרת, אחרי השיבה באוקטובר, חמאס הוא לא גוף לגיטימי לדבר איתו נבר,
נכון,
נבר.
נכון,
אז מה יהיה כן, ביום שאחרי?
כן. קודם כל, זה לא חמאס, זה ברור שזה לא חמאס, אין ספק בזה בכלל. היום שאחרי, אני אומר לך מה שאנחנו במפקדים כתבנו לפני...
לא, אני שואל אותך, עזוב מפקדים, אני מדבר איתך, אתה מתן. אתה מתן וינאי, אני מדבר איתך.
אנחנו צריכים לשדרג את הרשות ולהחזיר אותה לרצועה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ומדינת ישראל צריכה להיות עם ארצות הברית בהן, תראה לזה מצב הגענו. האמריקאים רואים נכון את האינטרסים הישראלים. ואנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות של היום שואה נורא הזה, ולהפוך, לעשות שינוי דרמטי במצבנו במזרח התיכון.
כן.
וצריך להגיע למדינה פלסטינית, לא מחר, לא מחרתיים, אבל זה הכיוון. מדינה פלסטינית מפורזת לצידה של מדינת ישראל. אין סיכוי שזה יראה אחרת. כל העולם מבין את זה, מלבד קומץ אנשים שמנהלים מדינת ישראל, כי גם בציבור הישראלי יש איזו תמיכה של לפחות 50% בפעם האחרונה שבדקו את זה, בודקים את זה עכשיו שוב. בטח כי התוצאה הרבה יותר קשה, כי כולנו אמרתי בפוסט טראומה. אין פתרון אחר בכלל, על מנת שנתקיים פה, בן גוריון כבר אמר את זה. בן גוריון כבר אמר את זה בזמנו.
כן. אתה יודע, מה שלא שמעת בשיחה הזאת שהייתה עם ריאד, יש בעזה 30,000 הרוגים פלסטינים, ולפי הדיווחים, אני לא חקרתי את זה, לא בדקתי את זה, אבל סביר להניח שזה נכון, רוב ההרוגים הם אזרחים.
30,000 זה המספר?
30,000 הרוגים.
תראה, קודם כל קשה להפרין בין לוחם חמאס לבין טרוריסט חמאס לבין אזרח, אבל זה בעיה בפני עצמה. אבל צהל פועל לדעתי היטב. העניין של המספר הרוגים בהחלט הוא לא טוב לנו משום בחינה, אבל כל עוד חיילי צהל לא נפגעים, או חיילי צהל נפגעים בצורה סבירה, אני לא יודע מה זה סבירה, כל חייל שנהרג זה עולם ומלואו, אבל המספרים הם מספרים שאפשר לחיות איתם, זה קשה מאוד.
היית מנהל את המלחמה אחרת, בדיעבד? אתה יודע, זה חוכמת בדיעבד, אבל...
לא, אני אגיד לך מה אני אמרתי גם כן מהרגע הראשון. צריך מיד להיכנס לציר פילדלפי.
כן, וזה לא נעשה.
מיד להיכנס לציר פילדלפי, וצהל מספיק חזק להיכנס לפילדלפי, ולעזה במקביל. עשו את זה נכון, עשו את זה פועלים נכון מבחינה של טכניקת הלחימה, הם פועלים נכון, הצבא רק להזיע לו בעניין הזה, אבל במקביל לעזה, שזה לב הנחש, ועכשיו מתברר שזה חניונס, אני מנותק ממודיעין כבר עשרות שנים, צריך היה בכל מקרה תמיד לחתוך בפילדלפי, בתאום עם המצרים. צריך היה לתאם את זה איתם, ולהיכנס לשם במקביל לכל פעולה אחרת.
אגב, גם האלוף דן הראל, שדיברתי איתו, שהוא היה זה שהוציא את צהל בהתנתקות, גם הוא אמר שדבר ראשון היה צריך להשתלט על ציר פילדלפי, עכשיו זה קצת מאוחר וקשה.
כן, כן, בסדר, עכשיו זה אחר.
ואולי בגלל שהוא אמר שלא הייתה שום תוכנית פעולה, ולא הייתה תוכנית למען מטרות המלחמה, כי מטרת המלחמה, להגיד, לחסל את חמאס, זו מילה גדולה שהיא לא מבצעית.
לא, היום זה נקרא הניצחון המוחלט. שם קוד היום זה הניצחון המוחלט.
מה לדעתך יהיה הניצחון המוחלט?
אני חושש להגיד שהאסון המוחלט הוא פוליטי לחלוטין בישראל, והוא בכלל לא קשור לשדה הקרב.
תגיד, למה אתה חושש? תגיד, אנחנו פה מדברים על הכל.
מפלגת השלטון תישאר בשלטון. שראש הממשלה ימשיך בתפקידו. זה מבחינתו הניצחון המוחלט. למרות שהוא אחראי ישירות על כל מה שקרה שם. כולל השכיחות שהייתה אצל פשטה על כולם. אני הייתי שם יותר מדי שנים, אני מכיר את זה היטב. גם כאיש צבא, גם כפוליטיקאי, אני יודע איך שזה נראה. אני יודע שזה נראה. והזכירות דיברת אליה קודם.
כן. נראה לך שנתניהו ייקח אחריות?
קשה לי להאמין.
אז מה נעשה?
כי הוא לא לקח עד עכשיו, בדרך פוליטית, הוא צריך לסיים את תפקידו.
הוא לא יסיים, אתה יודע, עוד 3 שנים ואפילו יותר, הבחירות.
לא, לדעתי קודם כל, הליכוד עצמו גומר את עצמו לא, לאורך כל הדרך.
מי יצביע? מירי רגב? או דיסטל? או מי? או סלם?
כל השמות האלה מעניינים אותי.
לא, אבל אתה אומר כאילו מי, אתה נראה לך שהאנשים האלה הם אלה שיפה.
לא, האנשים האלה אני לא בונה
להם. אז מי כן?
דור אחר.
דור אחר זה עוד הרבה זמן.
תראה, אני לא במקרה עזבתי את הפוליטיקה, ואני לא עוסק בפוליטיקה, ו... אני לא מתעסק איתם, אני לא יודע מי נמצא איפה בכלל, הם לא מעניינים אותי, אני חושב שהם אסון למדינת ישראל. הם אסון לליכוד, אבל ליכוד אף פעם לא עניין אותי, כי זה לא אכפת לי בכלל, אבל אסון למדינת ישראל, מובילים אותנו לדדלוק, דיברתי על זה כבר קודם, כן. וצריך לעשות הכל על מנת שהם לא יהיו בשלטון. הכל על מנת שהם לא יהיו בשלטון, הכל כמובן בתוקף החוק, אנחנו לא פורעי חוק.
כן. היית גנרל נהדר, מצבי, צבאי. איזה ציון היית נותן לעצמך בתור פוליטיקאי?
פוליטיקאי זה 7-6, ציון מאוד נמוך.
כן.
בטח, מה, לא בשבילי הפוליטיקה, ממש לא. פוליטיקה, אתה קודם כל עוסק בעצמך. כן. זה הדבר הראשון. אחרי זה אתה עוסק בדברים, אתה בור שאתה אומר אחרי, אתה עוסק בעצמך. זה סגנון שהוא פשוט לא, ההפך ממני, הוא מוחלט. ועזבתי שם אחרי איזה 14 שנה, כל שנה הייתה מיותרת. כל שנה הייתה מיותרת. למרות שהיו דברים טובים שהצלחתי לעשות, הבאתי חוק לאנשי המילואים, שהציל את אנשי המילואים, שילש את משכורתם, או את הפיצוי שהם מקבלים, עשיתי חוק לאלימות בכדורגל, עשיתי כמה דברים טובים, אבל סך הכל לא שווה את זה.
והיית שגריר בסין.
והייתי שגריר בסין, כן. כמעט 5 שנים, מרתקות.
ספר קצת, מעניין.
סין זה עולם בפני עצמו, זה שיחה בפני עצמה, כי הם מאיימים, הם חזקים, הם השניים לארצות הברית היום בעולם, הם לא איתנו, אחרי 7 באוקטובר אתה רואה את זה loud and clear,
כן.
הם אף פעם לא יהיו איתנו באמת, הם גם תמיד אמרו את זה, שהם לא איתנו, הם בצד הפלסטיני, הם אף פעם לא הצביעו עבורנו בשום נושא שבעולם, גדול כקטן, והם תרבות אחרת. הם תרבות שונה לגמרי, ולכן צריך להכיר אותם ולהבין אותם, ואתה יכול לחוס עליהם, אבל הם שם. והם כוח כלכלי מאוד חשוב, והם מתחילים גם להיות מעורבים במזרח תיכון יותר ויותר. כשאנחנו מדברים עם הסעודיה, הסינים נמצאים עמוק בסעודיה גם, ויש הקשרים עם סעודיה חשובים להם, וזה לא שמים שום דבר על השולחן.
כן.
מאוד בתוחכם, מאוד
בתוחכם. מה עושה שגריר ישראל בסין?
מקדם את יחסי ישראל-סין.
איך?
שאלה מצוינת. בוא נתחיל כך, בוא נתחיל מהסוף. אף אחד לא אמר לי מה אני צריך לעשות בסין. אתה מבין? אף אחד לא אמר לי מה אני צריך לעשות בסין. אתה שגריר בסין. בסדר, אני שגריר בסין. נסעתי, שוחחתי עם השגריר.
אגב, מי שלח אותך, מי מינה אותך, מי היה ראש הממשלה?
ראש הממשלה.
נתניהו?
ראש הממשלה, כן.
וואי, נתניהו היה מוכן שמתן וינאי יהיה שגרירנו בסין?
אני אמרתי את זה loud and clear. אני לא מהמחנה שלך, אני אף פעם לא הצבעתי לך. הוא אומר לי, אני יודע את זה. אבל הם החליטו שהם שולחים אותי לסין.
איך זה קרה?
כן, כן.
איך זה קרה?
תראה, אני הייתי מפקד שלו ביחידה, והייתי חבר טוב של יוני. אני תמיד אומר שיוני את הלילה האחרון בילה איתי במיטה, כי בדרך לאנטבה, שהיינו במיטה ברוחב השולחן הזה, לטייסים, להחלפה בקוקפיט, אז יוני ואני תפסנו אותה, עם חגור ועם נשק, אפשר להיות רגועים. Mm-hmm. אבל הוא היה חבר שלי מירושלים, הוא היה צעיר ממני בשנה, כך שהיינו חברים, והכרנו איתה, הכרנו, בתקופה שהם היו בן יורדים, אבל שהם היו בירושלים, אז נפגשנו.
תגיד, וכשנתניהו אתה מכיר מאז שהיה גם כן ילד, נער,
כן,
נכון?
כן, כן, לא ידעתי שזה ככה. לא ידעתי, אני עכשיו שואל את עצמי כל הזמן, גם יוני היה כזה? אני לא יודע. לא ידעתי שזה ככה. לא ידעתי זה עד כדי כך גרוע, ממש גרוע.
מה זה גרוע? כשאתה תגדיר מה זה גרוע. מרוכז
בעצמו, לא בשום דבר אחר, והכל זה אני, אני, אני. כמה אפשר לשמוע את האני הזה? גוף ראשון יחיד, כל הזמן גוף ראשון יחיד.
תאר לי את נתניהו בתור נער, שהכרת.
אני ממש לא זוכר. אני אגיד לך מה, הפעם הראשונה שאני זוכר, זה שהוא מפקד צוות ביחידה, ואני בא לבקר אותו באיזשהו תרגיל. באזור דהריה. דהריה זה דרום הר חברון.
דרום הר חברון.
כן, אני... אבל אין לי זיכרונות ברורים, אני לא רוצה סתם להמציא דברים. אני יכול להגיד לך שבסופו של דבר, יוני הגיע ליחידה, יוני היה בגדוד 890, הגיע ליחידה בעקבות שנתניהו אמר לו תגיע, ואז אני נכנסתי לעניין גם כן, ושהגעתי ליחידה, הוא היה שם כבר... מפלג אימונים, מפלג אימונים הוא היה, כן, כן.
ואתה אומר שלא תיארת לעצמך...
לא, לא העליתי בדעתי, ממש לא העליתי בדעתי. גם שהייתי אצל שר, לא העליתי בדעתי.
היית שר המדע, אם אני לא טועה, נכון?
הייתי שר המדע, והייתי שר להגנת העורף, שר שתפקיד שפשוט חסר עכשיו. כן. ועכשיו ימנו איזה מישהו, אבל זה חבורת ליצנים, כל הממשלה הזאת, יש שם אחד שמתאים לתפקידו, למעט שר הביטחון. שר הביטחון מתאים לתפקיד, האחרים.
הוא מתאים לתפקיד?
הוא מתאים. הוא עשה את כל, הוא עשה את כל המסלול הנכון.
זה... מה אתה אומר על זה שהוא התריע והתריע, ובסופו של דבר חזר בו?
זה פוליטיקה. הוא פוליטיקאי, הוא צריך להיבחר. הנה, בדיוק על זה דיברנו. הוא צריך להיבחר. אז יש מדינה, אבל יש גם אותו.
אז אתה חושב שאין גם לגלנט אחריות, כי גלנט ידע מה המצב, כי גלנט התריע.
אני לא מספיק בקי כדי להגיד לך, כעיקרון, לשר ביטחון יש אחריות, זה ברור, שר הביטחון. הוא כן התריע, והוא כן אמר, לא יודע למה, מה הוא התריע ממש, מה נאמר שם בחדר חברים.
הוא התריע ואמר שיש לו זה, אותו נאום מפורסם שלו, אנחנו יודעים שהוא זהיר. והם
נפנפו את הרמטכ"ל מלהיפגש עם ראש הממשלה באותה הזדמנות, גם את זה אני זוכר, ובלי ספק יש לו אחריות, אין ספק בזה בכלל, הוא שר הביטחון, זה לא הולך ככה. לכל מי שנמצא שם, יש אחריות ברמה כזו או אחרת, זה ברור לגמרי. אבל זה מתחיל בראש הממשלה, אין חוכמות. ראש הממשלה זה מתחיל בו, והאמירה המטומטמת הזאת של האיש שיושב שם במשרד האוצר, שחמאס נכס ורשות נטל, היא אמירה סופר פוליטית, היא לא קשורה לשום דבר, היא אמירה פוליטית, לא קשורה למציאות בשטח. ההפך הוא הנכון.
כן.
וזה מה שהיא חשב לעשות.
אתה יודע, זה קצת מדכא כל מה ש... זו שיחה מדכאת, אני חושב, כל מה שדיברנו היום.
זאת
המציאות. ותמיד, כשאני מרצה על חמאס ועל הסיטואציה הביטחונית שלנו, תמיד אומרים לי, תשאיר לנו איזה פתח של תקווה. תן איזה משהו אופטימי.
עם ישראל. עם ישראל הוא עם נהדר. אמרנו את זה קודם, לא צריך לשלם את המחיר הכבד הזה כדי לזהות את זה. באמת, אנשים נהדרים וחברה חזקה מעין כמותה. אם כי היא מפוצלת, פיצול עמוק וקשה, בין ישראל לבין יהודה, אנחנו יודעים את זה.
שהיא מתפצלת עכשיו גם על עניין החטופים.
החטופים זה מסוג הדברים שאני פשוט לא מצליח להבין אותו. לא מצליח להבין את נושא החטופים, וטוב שאלת אותו. אנחנו במפקדים התלבטנו בזה, ואמרנו, קודם כל להחזיר את החטופים. אחרי זה נכסח את החמאס, החמאס שם. החטופים אין זמן.
כן, אבל יש מחיר, בוא לא נתעלם מהמחיר. המחיר הוא להחזיר את כל האסירים. היית מחזיר את כולם, חסן סלאמה וכל אלה? כולם?
כן. אין לנו
ברירה. ברגותי, מה ברגותי, אבדל לברגותי.
אין לך ברירה, כן. כן, התשובה היא כן. אין לך ברירה בכלל. אין לך ברירה, זה אנשים שלנו. שאותי שלחו לכל מיני מקומות מעבר להרי חושך. לרגע חשבתי שמישהו לא יחזיר אותי, לבוש במדים של חייל מצרי, לרגע חשבתי שמישהו לא יחזיר אותי, ברצינות, נו.
תראה, השבוע, סליחה שאני מלא עוד פעם עניין של כתבות שלי, אבל אתה יודע, זה מתבקש. השבוע עשיתי כתבת מגזין ששודרה עם ניסים סלם, שהיה חטוף על ידי אחמד ג'יבריל,
כן,
במלחמת
כן.
לבנון הראשונה.
כן.
הם נחטפו מבחמדון, 8 חיילים, 2 מהם יוסף גוף וניסים סלם, שאגב, עשיתי איתו פודקאסט כאן לפני מספר חודשים, והעינויים שהאיש הזה עבר, והוא, מדינת ישראל שילמה 1,150 מחבלים, כולל אחמד יסין וקוזו אוקמוטו, אבל הוא כל הזמן ידע שישחררו אותו. שמדינת ישראל...
אחמד יסין היה ברשיבה שם גם?
הוא שוחרר, וכשהוא שוחרר, אז הנה, אתה יודע, הנה סוגיה. אחמד יסין, אם היה נשאר בכלא ולא משוחרר בעסקת ג'יבריל, יכול להיות שלא היה חמאס.
בסדר, קודם כל, אחמד יסין חסר היום, כי הוא היה מרסן את חמאס. הוא היה עושה חמאס, חמאס שלו לא היה עושה את מה שהם עשו, את הפשעים המתואבים האלה. ואנחנו צריכים לסמן, הרי אחת הסיבות שאני לא מכיר את סנואר, כי כל תקופתי כאלוף, הוא היה בכלא, לכן אני לא מכיר אותו.
גם אני לא הכרתי אותו בכלל.
זהו, אז אני את כל האחרים לצערי הכרתי. היו לי שיחות עם מנהיגי הצד הפוליטי של חמאס, היו לי שיחות איתם, והבנתי בדיוק עם מי יש לנו עסק, אנשים פנאטים מהן כמותם. רנטיסי היה אצלי בשיחות יותר מפעם אחת. ואנשים קיצוניים, וחמאס באמת הוכיח.
אני לא חושב שהרבה אנשים לא זוכרים, אחרי חיסול יסין, הוא מונה להיות מנהיג חמאס ברצועת עזה, ושלושה שבועות אחר כך חוסל על ידי ישראל.
רופא ילדים.
היה רופא ילדים, מחאן יונס, איש אלים במיוחד, גם אני פגשתי אותו, גם לי היו שיחות איתו, איש אלים במיוחד.
האנשים האלה הם באמת, זה מעבר לכל, ושביעי באוקטובר הוכיח את זה בצורה חדה, אין ספק בכלל. אבל קודם כל מחזירים את האנשים שלנו, עד האחרון שבהם. תחשוב על זה, 130 וכמה, 134 ילדים, נשים, מה הם עושים שם? צריך להחזיר אותם, אין ספק בכלל.
אני חייב לשאול אותך שאלה קשה. אתה חושב שיש 136?
לא, אני מבין שכבר לא. אני מבין שכבר המספר הוא, ולכן צריך לעשות את זה. וחמאס שם. ואפשר היה קודם כל לפעול להחזיר את החטופים, מה שעושים עכשיו, צריך היה לעשות.
אבל כך. המחיר של שחרור, חסן סלאמה, עבדאללה ברגותי, כל אלה...
כן, 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 נכון.
זה לא יעשה לנו מלחמות יותר קשות בעתיד?
קודם כל, אנחנו חייבים את זה לאלה ששם. חייבים, לא, אנחנו לא חייבים את זה להם, אנחנו חייבים את זה לעם ישראל.
כן.
עם ישראל נראה אחרת, שהאנשים האלה נמקים שם, ומגיעים למה שהם מגיעים, ולא כולם חוזרים. לי אין ספק בזה בכלל. לקח, אני אחד שעבר את זה. עבר את זה מבחינה זאת שכראש אק"א טיפלתי במקרים האלה באופן קבוע. אני הייתי ראש אק"א שרון ארד נטש, וליוויתי את כל הפעולה במשך איזה 4 שנים שהמשכתי עוד בתפקיד שם. וכחייל ששלחו אותו למקומות, ידעתי שאתם, כמו שאמרת על סלם, תמיד מישהו יחזיר אותי, אין ספק בכלל, שיעשו הכל כדי להחזיר אותי.
אתה העלית את עניין רון ארד, פספסנו, נכון? פספסנו הזדמנויות לשחרר אותו.
רון ארד כנראה שפספסנו.
איך?
תראה.
לא כנראה, אנחנו פספסנו, זאת אומרת, זו עובדה, זה לא, אבל אני שואל איך, איפה הייתה נקודת זמן שיכולנו לראות את רון ארד בבית?
יש גרסה שאומרת שאני לא זוכר אותה, ואם אני לא זוכר אותה, כנראה שהיא לא הייתה, שהציעו כמה עשרות מיליוני דולרים, יש ויכוח עם 10 מיליון או 30 מיליון, לא זה חשוב ולא זה חשוב, על מנת לקבל את רון ארד חזרה, ושרבין סירב. אני לא זוכר מצב כזה. לא זוכר שהיה דבר כזה. אבל איבדנו אותו לאורך הדרך, אני לא יודע להגיד לך איך. היה שלב שהוא היה בידי מוספא דיראני.
כן. שזה השלב שאולי אפשר יהיה לשחרר
שזה,
אותו.
זה השלב הראשוני, הימים כן. הראשונים, הימים הראשונים. ואחרי זה עשינו פעולות נועזות, כדי להביא אנשים, כדי להחליף אותו. זה לא שלא עשינו כלום, נכון. עשינו הרבה מאוד, ולא הצלחנו. ואיבדנו אותו, ממש איבדנו אותו. אם אני לוקח לעצמי כאב מהשירות הצבאי, לא במקרה אמרתי רון ארד.
כן.
זה הנושא של רון.
אתה יודע, ישב פה בשבוע שעבר...
הוא בוגר פנימיה צבאית, אתה יודע, זה אחד כמון.
ישב פה העיתונאי חיים לוינסון לפני שבוע, הוא אמר שאנחנו עוד נגלה שיהיו לנו עוד הרבה רון ארד.
אוי ואבוי, אני קורא את חיים לוינסון, ואני לא קורא עיתונים, אבל את חיים אני קורא. הוא אמר שהוא עוד... צריך לעשות הכל שזה לא יקרה, הכל שזה... ועכשיו, עכשיו סוף כל סוף הם עושים את זה בפריז, התעוררו, בוקר טוב. אמרנו את זה מיד לעשות את זה, מיד לעשות את זה.
אלוף מתן וילנאי, היה לי עונג לארח אותך. האמת שהייתי ממשיך איתך עוד שעות לדבר, אבל אתה יודע.
אלה החיים, אלה החיים.
תודה רבה.
תודה, תודה שלומי, תודה רבה.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.